בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים של המחצית הראשונה של פברואר 2013. הרגלי הצפייה בטלוויזיה והפעילות הגופנית בנעורים וסינדרום מטאבולי בבגרות, מתוך הדיאביטיס קייר. הרגלי הצפייה בטלוויזיה והפעילות הגופנית בשעות הפנאי בגיל 16 יכולים לנבא באופן לא תלוי הופעה של סינדרום מטאבולי בגיל 40 ויותר, כך לפי מחקר חדש. החוקרים מאמינים גם כי מנגנונים שונים מעורבים בקשר של הרגלי הצפייה והפעילות הגופנית לסינדרום מטאבולי. החוקרים טוענים כי ירידה במשך זמן הצפייה בטלוויזיה בנעורים, בנוסף להתמדה בפעילות גופנית, יכולים לתרום לשיפור הבריאות הקרדיו-וסקולרית בהמשך החיים. החוקרים ערכו שאלון לגבי הרגלי הצפייה והפעילות הגופנית בגיל 16 בקבוצת מדגם בצפון שוודיה. סינדרום מטאבולי נבדק בקרב 888 משתתפים לפי קריטריונים של הפדרציה הבינלאומית לסוכרת, וזה הובחן בקרב 26.9% מהמשתתפים. אלה שדיווחו על צפייה מרובה בטלוויזיה בגיל 16 היו בעלי סיכוי כפול לסבול מסינדרום מטאבולי בגיל 43, לעומת אלה שדיווחו על צפייה בתוכנית אחת או פחות בשבוע. כצפוי, אלה שדיווחו על פעילות גופנית מעטה בשעות הפנאי, היו בסיכוי גבוה לסבול מסינדרום מטאבולי מאלה שניהלו אורח חיים פעיל יומיומי בנעוריהם. החוקרים מסכמים כי יש קשר בין הצפייה בטלוויזיה והפעילות הגופנית בגיל העשרה לבין הסיכון למחלות קרדיו-מטאבוליות בעתיד. הרגלי הצפייה בגיל 16 נקשרו גם להשמנה ביטנית, רמות נמוכות של HDL ויתר לחץ דם גבוה בגיל 43. פעילות גופנית בתדירות נמוכה נקשרה להשמנה ולרמות גבוהות של שומנים בדם בהמשך החיים. החוקרים טוענים שהתוצאה אומנם דומה, אך ככל הנראה מעורבים בה מנגנונים שונים. כלומר, יש לעודד הן הורדה במשך הצפייה בטלוויזיה ואורח חיים סדנטרי, והן עלייה בתדירות הפעילות הגופנית באופן בלתי תלוי. התערבויות כאלה יכולות לתרום לשיפור הבריאות הקרדיו-מטבולית בהמשך החיים.
שיעור גבוה של אשפוז מחדש בתוך חודש לאחר אשפוז בשל אי ספיקת לב, התקף לב או דלקת ריאות. מתוך ג'מה. מהם שיעורי האשפוזים או הבדיקות החוזרות במטופלים שסבלו מאי ספיקת לב, מאותם שריר הלב או מדלקת ריאות ב-30 הימים שלאחר האשפוז הראשוני? מחקר חדש מצא כי אשפוז מחדש בטווח של 30 יום לאחר האשפוז הראשוני היה שכיח למדי ונגרם בשל תלונה דומה לאשפוז המקורי בלא תלות בגיל, במין או במוצא המטופלים. החוקרים עומדים על החשיבות של הורדת שיעור האשפוזים החוזרים לאחר מקרים אלה, ומטרתם הייתה לאסוף מידע נוסף על האבחונים באשפוזים החוזרים, עיתוי האשפוז החוזר והקשר בין גיל, מין ומוצא המטופלים לאשפוזים החוזרים. הם ניתחו מידע מתביעות מדיקר כדי לזהות תבניות ומאפיינים באשפוזים חוזרים של מטופלים ב-30 יום לאחר שהושפזו בבית החולים של אי ספיקת לב, HF, אוטם שריר הלב, MI, או דלקת ריאות. החוקרים מצאו כי בין 2007 ו-2009 היו כ-25% אשפוזים חוזרים בטווח של ה-30 יום מעת האשפוז הראשוני בשל אי ספיקת לב, כ-20% מבין אלו שסבלו מהתקף לב חריף, וכן 18% אשפוזים מחדש בטווח של 30 יום מבין אלו שסבלו מדלקת ריאות. רוב האשפוזים מחדש הראו 15 יום מהאשפוז הראשוני. נראה שלא היה הבדל ניכר בעיתוי האשפוז או בהבחנה החוזרת בין מטופלים בני מין, גיל או מוצא שונה. החוקרים מסכמים כי בין מטופלים שקיבלו החזר ממדיקר בעבור אשפוז בשל HF, MI חריף או דלקת ריאות, אשפוז מחדש בטווח של 30 יום לאחר האשפוז הראשוני היה שכיח למדי ונגרם בשל תלונה דומה לאשפוז המקורי, ללא תלות בגיל, מין או מוצא המטופלים.
האם לפרפור פרוזדורים, atrial fibrillation, AF, יש קשר לסיכון מוגבר למוות לבבי פתאומי, SCD, Sudden Cardiac Death? קשר זה נבחן בשני מחקרים מבוססי אוכלוסייה, מתוך הג'אמה. ראשון היה מחקר Atherosclerosis Risk in Communities, אריק, ובו החוקרים ניתחו מידע שנאסף מ-15,439 משתתפים, בני 45 עד 64 בתחילת המחקר, שהיו במעקב מ-1987-89 עד לסוף 2001. במחקר נוסף, Cardiovascular Health Study, CHS, החוקרים ניתחו מידע מ-5,479 משתתפים, בני 65 או יותר בתחילת המחקר, במעקב שנערך בשתי קבוצות, מ-1989-90 ומ-1992-93 עד לסוף 2006. התוצאה העיקרית שנבחנה הייתה מוות לבבי פתאומי לפי אבחון רופא, כלומר מוות פתאומי במצב ללא דופק בשל טכיקרדיה חדרית. תוצאה משנית הייתה מוות לבבי לא פתאומי, non-SCD, כלומר מוות ממחלת לב שלא נכללת בקריטריה ל-SCD. בעזרת מודלים יחסיים העריכו החוקרים את הקשר בין פרפור הפרוזדורים לבין מוות לבבי פתאומי, שהותאם לגורמי סיכון דמוגרפיים ולבביים בתחילת המחקר. יחס הסיכונים רב המשתנים של AF ל-SCD היה 3.26 ול-Non-SCD 2.43. במחקר ה-CHS שיעור ההיערעות ל-SCD היה 12 לכל 1,000 שנות אדם עם AF ו-3.82 לכל 1,000 שנות אדם ללא AF. יחס הסיכונים רב המשתנים של AF ל-SCD היה 2.14 ו-3.10 ל-Non-SCD. יחס הסיכונים במטה-אנליזה של AF ל-SCD היה 2.47 ו-2.98 בעבור Non-SCD. החוקרים מסכמים כי הערות של AF קשורה לעלייה בסיכון למוות לבבי פתאומי ולא פתאומי באוכלוסייה הכללית.
טיפול בטסטוסטרון בגברים עם חסר עשוי להפחית את הסיכון למחלות קרדיו-וסקולריות. על פי סקירת מומחים שיטתית מה-Diabetes Metabolism Research Review עולה שקיימות עדויות מחקריות גוברות והולכות ולפיהן יש למתן טסטוסטרון חליפי, TRT, למטופלים עם חסר בטסטוסטרון, TD, תועלת בהפחתת הסיכון למחלות קרדיו-וסקולריות, CVD. זאת על רקע השפעתו של שיפור ברגישות לאינסולין, פרופיל ליפידים, פרופיל שומנים ולחץ דם. בנוסף, לטסטוסטרון תכונות אנטי-דלקתיות ונוגדות קרישה שגם להן עשויות להיות השפעה חיובית בהפחתת הסיכון ל-CVD. החוקרים מציינים כי השמנת יתר חולנית, יתר לחץ דם, תנגודת אינסולין, IR, דיסליפידמיה, הפרעות בקרישה ודלקת קרונית הם גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים מוכרים בגברים. כידוע, רקמת שומן היא איבר אנדוקריני המייצר חומר שמדכא ייצור טסטוסטרון, ושומן ויסרלי משחק תפקיד מפתח בתהליך זה. מאידך, רמות נמוכות של טסטוסטרון מובילות להמשך צבירת מסת שומן, ובכך נוצר מהן מעגל קסמים של חסר בטסטוסטרון וצבירת מסת שומן. בסקירה זו דנים המחברים בהשפעת רמות נמוכות של טסטוסטרון על גורמי הסיכון ל-CVD באמצעות התמקדות על עדויות הנגזרות משלוש גישות שונות. 1. מחקרים אפידמיולוגיים תצפיתיים. 2. מחקרים שבחנו טיפולי ADT, Androgen Deprivation, כלומר דיכוי הורמוני מין. ו-3. מחקרים שבחנו מתן תחליפי טסטוסטרון, TRT, בגברים עם TD. במחקרים האפידמיולוגיים, רמות נמוכות של טסטוסטרון היו קשורות להשמנת יתר, דלקת, טרשת עורקים והתקדמות בטרשת עורקים. מחקרים אפידמיולוגיים ארוכי טווח הראו שרמות נמוכות של טסטוסטרון קשורות גם לעלייה בסיכון לתמותה קרדיו-וסקולרית.
ADT נמצא כגורם לשינויים לא רצויים ברקמת הגוף, IR ודיסליפידמיה. במחקרים אפידמיולוגיים תצפיתיים נמצא גם ש-ADT קשור לעלייה בפיברינוגן, חלבון הקשור למנגנון הקרישה, חסם לפלסמינוגן, 1, ו-CRP, שהוא כידוע מדד דלקתי. מתן TRT לגברים עם TD הראה באופן עקבי ירידה סימולטנית במסת השומן ועלייה ברקמת השריר. כמו כן, מכיוון ש-T הוא בעל תכונות של מרחיב כלי דם, נמצא גם במחקרים ארוכי טווח כי הוא מפחית לחץ דם. החוקרים מסכמים כי מצטברות עדויות גוברות והולכות, המראות ש-TRT משפר רגישות לאינסולין ופרופיל ליפידים. כמו כן, התכונות האנטי-דלקתיות ונוגדות הקרישה של T תורמות להפחתה בעובי הקרוטיד אינטימה. החוקרים סבורים כי מתן T עשוי להפחית את הסיכון ל-CVD בגברים עם חוסר אנדרוגני.
ההשפעה של טכיקרדיה ממושכת על התוצאות לאחר אירוע מוח. מתוצאות מחקר חדש שפורסמו במהלך הכנס ה-42 מטעם ה-Society of Critical Care Medicine עולה כי עלייה ממושכת בקצב הלב לאחר דימום תת-עכבישי מלווה בסיכון מוגבר לסיבוכי לב ריאה וסיבוכים אחרים. עם זה, טיפול קודם בתרופות להורדת לחץ דם מספק הגנה מסוימת. במחקר נכללו 445 חולים לאחר אירוע מוח, 140 מהם, 31% עם טכיקרדיה ממושכת שהוגדרה בנוכחות קצב לב מעל 95 פעימות בדקה למשך יותר מ-12 שעות, לפחות במהלך תקופה אחת בת 24 שעות במהלך השהות ביחידת טיפול נמרץ. החוקרים מדווחים כי זוהה קשר משמעותי בין עלייה ממושכת בקצב הלב ובין סיבוכים דוגמת אי ספיקת לב ואוטם לב. טכיקרדיה ממושכת נקשרה גם עם תוצאות טובות פחות, יחס סיכויים של 1.9, לאחר תקנון לגיל, מדד ה-Hunt and the Hess בעת האשפוז, אובדן הכרה, מדד אפש 2, נוכחות דימום תוך מוחי ודימום בבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת בקבלה. החוקרים מסכמים וכותבים כי לאור ממצאי המחקר, יש עדויות משכנעות להמשך הערכת הטיפול ובחינת הדרכים לאיזון קצב הלב בחולים לאחר דימום תת-עכבישי.
האם נוגדי דיכאון מעלים את הסיכון להפרעות קצב? בחולים המטופלים במינונים גבוהים של חלק מנוגדי הדיכאון, אך לא כולם, קיים סיכון מוגבר להערכת מקטע QT, סמן להפרעת קצב חדרית אפשרית. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסם בכתב העת British Journal of Psychiatry. החוקרים בחנו את הרשומות הרפואיות אודות יותר מ-38,000 חולים, וזיהו קשר קל אך משמעותי בין הערכת מקטע QT ומרשמים לטיפול בסיטלופרם או באסקיטלופרם. בדומה למחקר קודם, זוהה קשר משמעותי עם טיפול באמיטריפטילין ומתדון. החוקרים לא זיהו השפעה לנוגדי דיכאון אחרים, כולל פלואוקסטין, פארוקסטין וסרטלין על מקטע QT, בעוד שבופרופיון לווה בקיצור המקטע. בשנת 2011, מנהל התרופות והמזון האמריקני פרסם הזהרה, ולפי המינונים גבוהים של סיטלופרם מלווים בהערכת מקטע QT. והחוקרים כותבים כי ממצאי המחקר תומכים באזהרת ה-FDA, ולכן אינם מהווים הפתעה גדולה. החוקרים בחנו את הרשומות הרפואיות מבית החולים Massachusetts General Hospital, אודות קרוב ל-40,000 מבוגרים, בגיל ממוצע של 58.3 שנים. כל המשתתפים עברו בדיקות EKG, 14 יום עד 90 יום לאחר קבלת מרשם לאחד מבין 11 נוגדי דיכאון, או למתדון, בתקופה שבין פברואר 1990 ואוגוסט 2011. מהתוצאות עולה כי מקטע QT היה ארוך משמעותית מהתקין בחולים שטופלו בסיטלופרם, אסקיטלופרם, אמיטריפטילין ומתדון. ההשפעה גדלה כאשר המינונים היו גבוהים יותר, עדות לקשר מנת תגובה. ב-20% מהמטופלים בנוגדי דיכאון שעברו בדיקת EKG, מקטע QT לא היה תקין. עם זאת, המשמעות הקלינית של הממצא הנ"ל אינה ברורה. בחולים המתחילים טיפול בנוגדי דיכאון חדשים, עם גורמי סיכון אחרים להפרעות קצב, נראה כי עדיף יהיה לבחור תרופה שאינה סיטלופרם. אך באלה המטופלים במינונים נמוכים, נראה כי ההשפעה על מקטע QT היא צנועה.
מדד השמנה מרכזית בשילוב עם מדד BMI מנבאים טוב יותר את הסיכון לתמותה במטופלים עם מחלת עורקים כלילית. מדידת השמנה מרכזית באזור הבטן בשילוב עם מדד BMI, Body Mass Index, מאפשר להעריך טוב יותר את סיכון התמותה במטופלים עם מחלת עורקים כלילית, CAD, Coronary Artery Disease, מאשר Body Mass Index בלבד, כך לפי תוצאות של מחקר שפורסם בגיליון האחרון של ה-Journal of the American College of Cardiology. לפי החוקרים, במדידת BMI בלבד, מתעלמים למעשה מאוכלוסייה שה-BMI שלה נמוך או תקין, אך סובלים מהשמנה מרכזית, קבוצה שעשויה להפיק תועלת מייעוץ או מטיפול בשל האפשרות לסיכון מוגדל לתמותה. בקבוצה שבדקו החוקרים, שהייתה בעלת BMI נורמלי, אך סבלה מהשמנה מרכזית, היה סיכון מוגבר של 61% לתמותה בהשוואה לאלו שהיו בעלי BMI 30, אך בלא השמנה מרכזית. אין צורך להתעלם ממדד ה-BMI, הם כותבים, אך כדאי להבין את מגבלות האמצעי הזה. יש לו קורלציה דלה עם כמות השומן בגוף. BMI גבוה מהווה גורם סיכון להתקף לב, אך קשה לנבא באמצעותו את הסיכון לתמותה, ועל כן מומלץ למדוד בנוסף גם את ההשמנה המרכזית, פעולה קלה מאוד לביצוע קליני בעזרת סרט מדידה ומוזניים. פרדוקס ההשמנה, המוכר כתופעה שלפיה דווקא אנשים עם BMI גבוה ממעטים למות ממחלות לב, נעלם כאשר במקום בודקים את ההשמנה המרכזית. באמצעות סקירה סיסטמית של ספרות יצרו החוקרים מאגר שכלל יותר מ-15,000 משתתפים עם קאד מחמישה מחקרים שבדקו את הסיכון לתמותה הקשור להיקף המותניים או ליחס בין המותן לירך. הגיל הממוצע של המשתתפים היה 66 שנים. לאורך תקופת המעקב, 4.7 שנים בממוצע, נרשמו כ-4,700 מקרי תמותה. משתתפים במשקל רגיל אך עם השמנה מרכזית סבלו מההישרדות הגרועה ביותר בטווח הארוך. כך למשל אדם עם BMI של 22 קילוגרם למטר רבוע ויחס מותן לירך WHR של 0.98 היה בעל סיכון גבוה יותר לתמותה מאשר אדם עם BMI זהה או עם BMI של 26 או אפילו 30 קילוגרם למטר רבוע, אבל עם WHR של 0.89.
החוקרים כותבים שדווקא משקל עודף או השמנה לפי מדד BMI אינם מצביעים על סיכון גבוה יותר לתמותה ללא נוכחות של השמנה מרכזית. סוגי השומן שונים. השמנה בטנית מסוכנת מהשמנה בירכיים. החוקרים ממליצים כי המטפלים ישימו לב לחלוקת השומן בגוף המטופל, ולא רק לכמות השומן בגוף וה-BMI. מאחר שלהשמנה באזור הבטן ובין עברי הבטן, יש השפעה גם על עלייה בלחץ הדם, דלקות, עמידות לאינסולין ועוד. דווקא המטופלים במשקל נורמלי עם השמנה בטנית, עשויים להפיק תועלת רבה מההמלצות לפעילות גופנית וייעוץ והכוונה לגבי ירידה במשקל. ממצאי המחקר תומכים ברעיון כי הרופאים צריכים לשקול מדדים נוספים לבד ממדדי ה-BMI בהערכת הסיכון לתמותה במטופלים עם CAD. שילוב של מדד ה-BMI עם מדידת ההשמנה הבטנית מאפשר להבחין בין אלה בעלי הסיכון הגבוה ביותר לתמותה לעומת אלה הנמצאים בסיכון הנמוך יותר.
התועלת של פעילות גופנית על מדדי צפיפות עצם בנשים מבוגרות. במאמר חדש שפורסם בכתב העת BMC Musculoskeletal Disorders, מתפרסמות תוצאות מחקר חדש, ולפיהן פעילות גופנית מלווה בשיפור צפיפות המינרלים של העצם בצוואר הירך ובעמוד השדרה המותני בנשים לאחר מנופאוזה. לדברי החוקרים, צפיפות עצם נמוכה ושברים מהווים בעיה רפואית משמעותית בנשים לאחר מנופאוזה. במסגרת המחקר, הם התבססו על נתוני מטה-אנליזה להערכת ההשפעות של פעילות קרקע, דוגמת הליכה, ו/או תגובת מפרקים, דוגמת אימוני כוח, על צפיפות העצם בצוואר הירך ובעמוד השדרה המותני בנשים לאחר מנופאוזה. הסקירה כללה מחקרים אקראיים ומבוקרים עם פעילות גופנית במשך לפחות 24 שבועות. בכל המחקרים נכללה קבוצת ביקורת וכן נכללו נשים לאחר מנופאוזה. המשתתפות לא עסקו בפעילות גופנית באופן קבוע, כלומר פחות מ-150 דקות של פעילות מתונה, נושאת משקל בכל שבוע, פחות מ-75 דקות פעילות גופנית מאומצת בכל שבוע, אימוני תנגודת פחות מפעמיים בשבוע. מן התוצאות עולה כי עם פעילות גופנית חל שיפור קטן אך מובהק סטטיסטית בצוואר הירך ובעמוד השדרה המותני. לפי ההערכות, השינוי הכולל בצוואר הירך ובעמוד השדרה המותני יביא לירידה של כ-11% ו-10% בהתאמה בסיכון היחסי לשברים אוסטאופורוטיים בכל אתר. אף אחד מן הניתוחים לא היה מובהק סטטיסטית. בעקבות ממצאי המחקר, החוקרים קוראים לערוך מחקרים אקראיים ומבוקרים נוספים בנושא.
חשיבות איזון לחץ דם ורמות השומנים בדם בחולי סוכרת. בחולי סוכרת שהקפידו על איזון לחץ הדם הסיסטולי, ערכי LDL ורמות המוגלובין A1C, נרשמה ירידה של פי 2.5 בסיכון לאשפוזים על רקע מחלות לב וכלי דם במהלך תקופה של 6 שנים. זאת בהשוואה לחולים שבהם שלושת גורמי הסיכון הללו לא היו מאוזנים. כך לפי תוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Journal of General Internal Medicine. המחקר התצפיתי כלל יותר מ-26,000 חולים, והחוקרים מצאו כי עיקר התועלת נבעה מאיזון לחץ הדם הסיסטולי, מתחת ל-130 מילימטר כספית, וערכי LDL מתחת ל-100 מיליגרם לדציליטר, עם תרומה מעטה יותר לאיזון גליקמי, ערכי המוגלובין A1C מתחת ל-7%. בחולים שבהם רמות הסוכר, ערכי לחץ דם סיסטולי ורמות LDL לא היו מאוזנים, ובחולים שבהם רק המוגלובין A1C היה מאוזן, תועד השיעור הגבוה ביותר של אשפוזים עקב מחלות לב וכלי דם, 18.2 ל-1,000 שנות הדם ו-16.9 ל-1,000 שנות הדם בהתאמה. בחולים שבהם לחץ הדם הסיסטולי או ערכי LDL היו מאוזנים, שיעור האשפוזים על רקע מחלות לב וכלי דם היו בינוניים, 11.1, 9.6 עד 11.1 ל-1,000 שנות הדם, בין אם ערכי המוגלובין A1C היו מאוזנים ובין אם לאו. בחולים שבהם לחץ הדם הסיסטולי וערכי LDL היו מאוזנים, ובאלה שבהם כל שלושת הפרמטרים היו מאוזנים, נרשמו השיעורים הנמוכים ביותר, 6.1 ו-7.2 ל-1,000 שנות הדם. החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות הרבה של איזון לחץ הדם הסיסטולי וערכי LDL מעבר לאיזון רמות הסוכר בדם למניעת תחלואה קרדיו-וסקולרית.
ה-WHO מעדכן המלצותיו להגבלת צריכת נתרן וצריכה מספקת של אשלגן. בהנחיות חדשות שמפרסם ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, הארגון ממליץ על צריכה יומית מוגבלת של נטרן ועל צריכה יומית מעל סף מינימום של אשלגן, הן מבוגרים והן בילדים, וזאת במטרה להפחית את הסיכון לשבץ ולמחלות קרדיו-וסקולריות הנובעות מרמות לחץ דם מוגברות. על פי נייר העמדה של ה-WHO, רוב האוכלוסייה בעולם צורכת מעט מהמנה היומית המומלצת של אשלגן והרבה מעל הרמה המקסימלית המומלצת של נטרן. ההמלצות הן לרמה יומית של מלח מתחת לשני גרם נטרן או 5 גרם מלח, וצריכה של לפחות 3,510 מיליגרם של אשלגן ממזון. בשני המקרים יש להתאים את ההמלצות לילדים באופן יחסי בהתבסס על רמות צריכת הקלוריות הנדרשת. בהודעה לעיתונות מטעם ה-WHO נאמר שאמצעים להפחתת רמות נטרן והעלאת צריכת אשלגן המיועדים להביא להפחתת הסיכון הקרדיו-וסקולרי של האוכלוסייה עם יתר לחץ דם ומחלות לב, עשויים לכלול פירוט תזונתי על גבי מזונות ומוצרי מזון, חינוך הצרכנים, עדכון המלצות תזונתיות ומגעים עם תעשיית המזון להפחתת כמות המלח במוצרי מזון תעשייתיים.
האם חיים משותפים עם בן או בת זוג או נישואין מגנים מפני אירועי לב? האם הסיכון לאירוע של תסמונת קורונרית חריפה, ACS, ותמותה הקשורה לאירוע, עולה באנשים שחיים לבדם או שאינם נשואים? מסתבר שכן. מחקר חדש מצא שבהשוואה לאנשים נשואים או החיים עם אדם אחד נוסף לפחות, הסיכון של אנשים החיים לבדם לסבול מ-ACS או מתמותה כחודש עד שנה לאחר האירוע עולה. המחקר מבוסס על נתונים שנאספו בפינלנד בין 1993 ו-2001, ופורסם ב-European Journal of Preventive Cardiology. הנתונים נותחו על בסיס יותר מ-15,000 מקרים של ACS במטופלים בני 35 או יותר. החוקרים בחנו את הערות מקרי ה-SCS בחתכי אוכלוסיות שונות בהשוואה לאוכלוסייה בפינלנד. לאחר התאמה לגיל, הניתוח מצא כי גברים לא נשואים היו בסיכון גבוה יותר של 58% עד 66% לסבול מאירוע של ACS בהשוואה לגברים נשואים. ובקרב נשים לא נשואות, העלייה בסיכון הייתה של 60% עד 65% בהשוואה לנשים נשואות. בקרב כל אלה שהתאשפזו בשל אירוע ACS או לאחריו, התמותה בתוך 28 יום הייתה גבוהה משמעותית בגברים ונשים לא נשואים מאשר במקביליהם הנשואים. נוסף על כך, גם התמותה בתוך שנה בקבוצת הגיל של 35 עד 64 הייתה גבוהה משמעותית בגברים שלא נישאו מעולם מאשר בגברים שנישאו בעבר או שעדיין היו נשואים. בגברים ונשים שחיו לבדם, התמותה בתוך שנה הייתה גבוהה יותר, 45% עד 52%, מאשר התמותה בתוך שנה בגברים ובנשים נשואים שחיו לפחות עם אדם אחד נוסף בבית.
מיתוסים ואמונות מקובלים לגבי ירידה במשקל מופרכים במחקר חדש. כמה מן האמונות המקובלות ביותר לגבי ירידה במשקל מוכחות כשגויות או מטעות בניתוח חדש שישווה תפיסות שונות המקודמות בתקשורת הפופולרית עם מידע מספרות רפואית מקצועית. המחקר פורסם ב-New England Journal of Medicine. אמונות שגויות או כאלה שלא הוכחו באופן מדעי לגבי השמנה נפוצות גם בספרות המדעית וגם בתרבות הפופולרית, החוקרים כותבים. הם עסקו בשבעה מיתוסים פופולריים, ביניהם התפיסה כי שינויים קטנים בצריכת המזון ו/או ספורט ישיגו שינויים ארוכי טווח ומשמעותיים במשקל. הרעיון שעומד מאחורי התפיסה הישנה הוא ש-7,000 קלוריות שוות ערך לקילוגרם של משקל בערך. עם זה, התפיסה הזאת לא מתחשבת בכך שהשינויים בצריכת האנרגיה בגוף משתנים לאורך הזמן. גם אם המשקל יורד, יש צורך ביותר התעמלות גופנית וירידה בצריכה כדי לבסס את השינוי הזה. הם בדקו גם את התפיסה שמטרות ריאליסטיות לירידה במשקל עוזרות לאנשים להישאר עם מוטיבציה גבוהה. הרעיון הזה נראה סביר למדי, אך אין הוכחות מדעיות המתקפות אותו. נראה שאף ההפך הוא הנכון. כמה מחקרים הראו כי דווקא אנשים שהציבו לעצמם מטרות שאפתניות למדי הורידו יותר במשקל. לגבי התפיסה שירידה איטית והדרגתית במשקל היא הדרך לשמור על המשקל לאורך זמן, במטה-אנליזה שכללה מחקרים שבחנו ירידה במשקל נמצא כי דווקא ירידה מהירה במשקל שהייתה מבוססת על דיאטות חריפות עם ספירת קלוריות קפדנית הצליחו יותר בירידה במשקל בתוך חצי שנה, 16% ממשקל הגוף מול 10% ושמירה על המשקל למשך 18 חודשים. ולבסוף, לגבי התפיסה שמשגל מיני שורף 100 עד 300 קלוריות לאדם, ובכן נראה שגם בפעילות מינית אינטנסיבית, אדם במשקל 70 קילוגרמים ישרוף רק 3 קלוריות וחצי לדקה. באקט מיני ממוצע שאורכו 6 עד 10 דקות, אדם כזה יאבד רק 20 עד 35 קלוריות, בערך 15 עד 25 קלוריות יותר מאשר היה שורף בישיבה על הספה.
בנוסף, בדקו החוקרים כמה אמונות מקובלות שלא אושרו, אך גם לא הופרכו במחקרים. לגבי התפיסה שאכילת ארוחת בוקר מונעת השמנה, מצאו החוקרים בשני מחקרים שלא הייתה השפעה לאכילה או לוויתור על ארוחת הבוקר. או למשל, האם הוספה של פירות וירקות לתפריט גורמת לירידה במשקל? על אף שאכילה של פירות וירקות תורמת לבריאות, נראה שהוספה של קלוריות לתפריט, אם לא מתבצעים שינויים אחרים, עשויה לגרום דווקא לעלייה במשקל. לבסוף סקרו החוקרים עובדות אחדות לגבי השמנה וירידה במשקל, שדווקא קיבלו תימוכין במחקרים. נראה ששינויים מתונים סביבתיים, למשל, יכולים לסייע לירידה במשקל, כמו תרופות לירידה במשקל. פעילות גופנית יכולה לסייע בירידה במשקל, ויש לה תועלת בריאותית גם אם לא היה שינוי במשקל. בילדים שסובלים מעודף משקל, שיתוף המשפחה בתהליך הירידה במשקל תורם ומסייע לתהליך. כמו כן נראה שתרופות המסייעות לירידה במשקל, כמו גם ניתוח בריאטרי, יכולים לסייע בירידה ובשמירה על המשקל לאורך זמן באנשים מסוימים. לדברי החוקרים, המיתוסים וההנחות לגבי השמנה שבהם נגעו במחקר הזה, הם רק דוגמאות מתוך אין ספור אמונות הרווחות באוכלוסייה כולה, כולל אצל מדענים, עיתונאים ומקבלי החלטות. לדבריהם יש להתמיד בהרחבת בסיס המידע השימושי בנידון ולהוכיח או להפריך אסטרטגיות שלא הוכחו.